מאמר ראשון בספר הכוזרי, פסקה סמך דלת. אמר הכוזרי, וכי דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו. אמר החבר, אמנם כן. זאת אומרת, אמרנו בפעם שעברה על הסתירה שיש בין הביטוי הנאמין לבין הביטוי חוכמתו. חוכמה זה לא דבר שדורש אמונה, חוכמה זה דבר שדורש ראייה. זאת אומרת, אתה יכול להוכיח דבר בדרכי החוכמה, אין צורך באמונה ברגע שיש חוכמה. אם כן, נאמין לאריסטו בחוכמתו, זה משפט צולע. אז למה רבי יהודה הלוי כתב אותו? כי זה משפט שמתאר נכונה את התחושה של ההמון. ההמון נוטה להאמין לחכמים במקום לבדוק את דברי החכמים. כן? איך אתה יודע שתורת היחסות היא אמת? כי איינשטיין היה אדם חכם מאוד, אז מן הסתם שהוא יודע מה שהוא אומר. זה לא טענה. הרי אם איינשטיין היה אדם חכם מאוד, הרי שישתמש בדרכי התבונה האנושית כדי לומר את מה שאמר, ולכן ניתן גם לבדוק. אם זה ישכנע אותנו נקבל, לא ישכנע אותנו לא נקבל. ברור? אמר החבר, אומנם כן. אז באמת מה שהוא אומר זה שאריסטו לא הייתה לו מסורת בדבר, רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה באנשים שדבריהם נאמנים עליו, התריח אריסטו את שכלו ואימץ מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. קשה היה לו לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית. למה קשה לצייר? כי כדי לצייר משהו צריך לעמוד לפניו, אז אין ראשית לראשית. מובן? לכן קשה לצייר ראשית לזמן, כשם שקשה היה לו לצייר לעצמו גם התקדמות העולם. למה? כי דבר שאינו התחלה, קל וחומר שקשה לך לציירו. כלומר, שאלת הראשית או הקדמות היא שאלה בלתי ניתנת לפתרון, לפחות בציור. ורק בעיונו המופשט הכריע לצד ההיקשים הנוטים אל הקדמות. מה זה הכריע לצד ההיקשים הנוטים אל הקדמות? לא שהוכיח, אלא שהכריע. בשפה של רבי יהודה הלוי יש הבדל. הוכיח, הכוונה שאין תשובה על מה שהוא אומר, אי אפשר להשיב, זה מוחלט, זה מוכח. לעומת הכרעה, הכוונה שהלב נוטה לכיוון הזה אף על פי שאין ראייה. בסדר? הרבה פעמים למשל בפסיקת ההלכה רואים דברים כאלה, שהפוסק אומר אין לי ראייה ברורה אבל אני נוטה לכיוון הזה, נראה לי כך. כן? ליבי אומר לי שזה כך. יש דבר כזה. אז מה שהחבר אומר זה שגם אצל אריסטו זה היה כך ביחס לבריאת העולם. לכן לא ראה צורך בדבר לשאול לדורות שהיו לפניו כיצד נתייחסו בני אדם. מה? ורק ביונו, ולכן לא ראה צורך. נו, אז מה אני אמרתי?
אמרת שהיו לפניו כיצד.
ולא כיצד נתייחסו בני אדם. אולי אילו היה הפילוסוף בן אומה שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלה כמפורסמות שהן נדחותם, היה משתמש בקשיו ובמופתיו לחזק את האמונה בעולם נברא על כל הקשיים אשר בה, כדרך שעשה בבואו לחזק את הרעיון בדבר קדמות העולם, רעיון המתקבל פחות על הדעת. כלומר, מה אמר כאן רבי יהודה הלוי? שאם אריסטו היה נולד בעם ישראל, אז הוא היה הרמב״ם. מה שהוא אומר? כי הוא היה מאמץ את כל כוח מחשבתו האריסטוטלי כדי להוכיח שהעולם נברא, אף על פי שגם אז הוא היה מודה בכך שאין לו ראייה מוחלטת. מה עשה הקדוש ברוך הוא אחרי ששמע את דברי רבי יהודה הלוי? הוריד את נשמת הרמב״ם לעולם. למה אני אספר לכם את זה פעם שנייה? כדי להראות לכם שזה כבר למדנו. נכון? טענתם שלא למדנו, אז זה מה שכן למדנו. עולם שיש לו התחלה, מה זה משנה? העיקר שהתחיל. מאפס, מכלום. אתה לא מבין מה המשמעות? לא, זה לא בדיוק מאפס, מאין, זה לא אותו דבר. אין. יש, מאין. מה המשמעות אין? יכול להיות שנאמר שעין פירושו אפס, נכון? אפשר, אבל זו טעות חמורה מאוד. כי הבה נתאר לעצמנו את המספר אפס.
ונטען שאפס שווה אפס, כלומר אפס מוחלט. אנחנו ניקח מספר אחר, למשל את המספר פלוס A, נחבר אליו את המספר מינוס A. בכל גודל שלו יהיה A, מה תהיה התוצאה? זאת אומרת, האפס הזה הוא החיבור של שני כוחות מנוגדים זה לזה, שני גדלים מנוגדים זה לזה. עכשיו, אמרנו שהגדלים האלה אין גבול לגודלם, כלומר מה שלא יהיה הערך של A תמיד נקבל את האפס. אם כן, נוכל להגדיר את האפס הזה כמפגש בין שני כוחות אינסופיים, נכון? האמצע, נקודת, כלומר זה המאזן העולה מתוך ההתנגדות בין שני כוחות הופכים זה לזה, כלומר זה לזה,
זה
עין. עכשיו זה, אם ניקח גם קורדינטה אחת בלבד, אז האפס יש לו, הוא בעצם המפגש בין הפלוסים לבין המינוסים. אז אם אנחנו עושים עוד קורדינטה, אז בעצם נוכל להגיד זה המפגש של ארבעה כוחות ועוד אחת של שישה כוחות. ואם נוסיף ממדים לאין ספורות, עד אין סוף ממדים, אף על פי שאין לנו יכולת לצייר את זה, כיוון שאנחנו חיים בעולם תת ממדים, אבל אם נצייר לעצמנו אין סוף ממדים הנפגשים כולם באותה נקודה, נוכל לומר שהעין הוא מפגש של אין סוף כוחות בלי גבול. עכשיו, אומר רבי שם טוב גפן, שהיה חכם אחד ביפו בראשית המאה, אמור לי מה ההבדל בין האפס הזה לאפס הזה. לא תצליח. אם כן, אין דבר כזה אפס, יש רק עין. ולכן כשתבין את הדברים האלה, הוא אומר, תוכל להבין עד כמה עמקו דברי רבותינו שאמרו שהעולם הוא יש מעין. זאת אומרת שהבריאה היא ההוצאה אל הפועל של אחת מהאפשרויות, אחת מהאופציות הקיימות באופן פוטנציאלי בעין. לכן העולם הוא לא יש מכלום, הוא יש מעין.
יש אין סוף אופציות. אם נגיע לאינסוף צירים של כוח,
נכון, זה מרכזם האפס.
אז הבריאה היא אחד הצירים?
הבריאה כן, הבריאה זה הוצאה לכל של אחת האפשרויות. כלומר, העולם שאתה רואה לפניך הוא לא העולם היחיד שריבונו של עולם יכול היה לברוא. המקובלים אומרים יש עולמות שנתגלו, יש עולמות שלא נתגלו, עולמות שעלו במחשבה, עולמות שלא עלו במחשבה. זה היה, מה זה?
מתאים לראות
למצב
של
אנטי-יקום. אנטי-יקום, מצויה. כן? אנטי-חון, מדברים על זה, לא?
זה
לא
משנה,
5,000 ו-3,000 זה תאוי? מה, 6,000 שנה, מה שכמרה אומרת, שיטה אלפי שנה ועלמה.
עכשיו
זה תוקף. זה מולקולה, זה כלום. שום דבר. שיש תאלפים שנה, זה מסגרת קטנה. זה, הייתי אומר, זו מולקולת יסוד. זה הזמן ההיסטורי שבו האדם צריך להוציא אל הפועל את המשימות של מעשי בראשית. זה הכל.
קשור רק לאדם. אבל הבריאה...
לא, זה קשור, זה קשור רק לאדם ההיסטורי הזה. לא לאדם בכללותו. כן? עולמו של האדם רק, לפי הגמרא, הוא 900 מיליון שנה. כן. הגמרא אומרת, מפורש, כמה שנים, מה עושה הקדוש ברוך הוא בלילה? מה הקדוש ברוך הוא עושה בלילה? מה זה הלילה? זה הזמן של הבריאה, נכון? והיא ערב והיא בוקר. אז יש ערב שבו הקדוש ברוך הוא לא בורא, אבל מתכנן את מה שיקרה ביום, אז מה שהוא עושה בלילה זה העולם התיאורטי. אז הגמרא שואלת, מה הקדוש ברוך הוא עושה בלילות? אומרת, אין בעיה, הוא רוכב על כרוב קל שיש לו. יש לו כרוב. הוא רוכב עליו וטס ב-18,000 עולמות שיש לו.
כמה עולמות יש לך לפי זה? 18,000, נכון? שנאמר סביב 18,000, וגם נאמר רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען, אל תקרא שנען אלא שאינן, גם ריבותיים זה 20,000, תוריד אלפי שזה 2,000, יוצא 18,000. זה העולמות שלו. כמה זמן נמשך עולם? בוא נבדוק. שבוע זה
7 ימים, זה בשביל האדם הפרטי. כן? הארץ צריכה 7 שנים. והחברה כולה צריכה 50 שנה, כלומר 7 כפול 7. והעולם כולו 7,000 שנה. נכון? כי הגמרא אומרת, כשם ששמיטה משמטת אחת לשבע שנים, כך העולם משמט אחת לשבעת אלפים שנה. נכון? ואז כמה זה היובל של העולם? 50,000 שנה. אם כן, יחידה אחת של עולם, תכונה עולם, תהיה 50,000 שנה. אז זאת אומרת, 900 מיליון שנה, זה עולמו של האדם לפי הגמרא.
של האדם?
של האדם, נקבע. כן? אז זה לא דבר על עולמי עולמות. בגמרא בעבודה זרה, דף ג' עמוד ב'. כן, טוב, כן. אז מה שעשיתי 6,000 שנה, באמת, זה בסקרה. מה? בהודו, כן. כן. נכון. נכון, נכון.
קודם כל אנחנו
מתכוונים
את זה
בכלל חמגש, נכון,
למשנה את הדברים,
גם
היכולת של
האדם עברנו את פסר גרגל, כן כן, בתשח, כלומר בתשח סיימנו את ההיסטוריה, עכשיו אנחנו מתחילים היסטוריה חדשה. כן,
אחרי
ראייה
שהאדם גם חושב השתנה,
נו ודאי, זה לא כל כך נכון. נשאל, כל פוליטיקאי בא ועניין אותו מה שיקרה בעשר שנים הבאות לפני אחרי. אין היום פוליטיקאי כמעט שמוכן לפעול עבור 200 שנה קדימה, לא תמצא, לא מעניין אותו מה יהיה עוד 200 שנה. אז יבוא הרבה זמן. כן, באמת שלא. היו לפעמים פוליטיקאים דרך על רשעים שחשבו במושגים של 1,000 שנה, למשל אותו רשע בגרמניה רוצה להקים ממלכה ל-1,000 שנה. כן, היה מחשבות כאלה. כן. אבל סליחה, אבל הדברים האלה תמיד היו, רק שזה היה נחלתם של יחידי סגולה, כי ההמון לא היה מוכשר לדברים האלה, אז רק יחידי סגולה דיברו במושגים כאלה. לכן ה-900 מיליון שנה שכתבתי לכם, זה לא כתוב שחור על גבי לבן בגמרא, זה המקובלים אומרים לך שזה מה שכתוב בגמרא. כן, רבינו בחיי, בפרשת בעלותך, והיא בנצוע אהרון, הוא אומר את זה. כן, אבל זה תמיד היה, זה גדולי התפיסה. היום אנחנו בדור שסתרי תורה נשים יותר נחלת הכלל.
למה היום אנשים
כאן יבואו? בגלל שהנשמה העולמית השתנתה. נפתחו מעיינות החוכמה. כן, הזוהר אומר את זה. שהחל משנת 600 לאלף השישי, ייפתחו מעיינות החוכמה בעולם. נכון? אתה אומר הזוהר? מה זה שנת 600 לאלף השישי? תברש, זה יוצא מתי? 1840. כלומר, הזוהר אומר, החל משנת 1840 תהיה התפתחות של חוכמה בעולם שלא הייתה כמותה בכל ההיסטוריה. עובדה, המהפכה הטכנולוגית והמדעית, הכל, הדמוגרפית, החל משנת 1840, בבת אחת, רואים עולם החדש לגמרי. כן, מה אתה אומר?
מה שונה בן אדם היום
מאז,
אתה אומר
לו כזה מתפרד,
זה לא משנה
כלום
היום. זה לא
משפיע על האורחאי, זה לא משפיע על כלום. פעם זה השפיע. כלומר, כי אתה חי אחרי אלפי שנות תרבות שביססו את עולמו הפנימי של האדם. אם המספרים האלה היו מתגלים להמון במקדם, ההמון לא היה מסוגל לבנות את החיים שלו. והרי היה שמספרים כאלה מתהלכים ברחובות בהודו, וזה מהדברים שמנעו מהודו להתפתח. הוא הביא ספר שכתב עזריאל קרלבך, היה העורך של מעריב, היה בן דודו של רב שלמה קרלבך. אז הוא כתב ספר על הודו בשנים הראשונות של המדינה. אז הייתה אחווה גדולה, כי הודו גם כן השתחררה מהבריטים מעט זמן איתנו. אז עזריאל קרלבך הסתובב בהודו וכתב ספר נפלא, יפה מאוד. וקראת את הספר? כן, נכון. והוא מספר על הפגישה שלו עם ראש ממשלת הודו דאז, נרו. ואז הוא מדבר על כל ראש הממשלה שם מספר לעזריאל קרלבך את כל הצרות שיש להודו. יש בעיות כאלה, יש בעיות כאלה, יש בעיות כאלה. ככה בכיף שופך לו בעיות של מדינתו. אז בסוף עזריאל קרלבך שואל אותו, נו אז מה לעשות? אז הוא אומר שנרו הסתכל עליו בעיניים תמהות ואמר לו, רואים שאתה לא הודי. הודי היה שואל מה להיות, ובזה מסתיים הספר. כלומר, איך, מה אני צריך להיות מול העובדה שיש בעיות כאלה? ואילו לא צריך להשלים, מה זה משנה? מה יקרה? יש אנשים רעבים ומתים ברעב, אז מה? השאלה היא, מה אני צריך לעשות לעצמי מול זה? לא איך לגרום שאנשים לא ירעבו, זה איזה שום חשיבות. וזה ראש ממשלת הודו שדיבר כך. זה לא הצד האישי, יכול להיות גם שיש שמחת הכלל, יש דברים כאלה גם כן, אבל אין שום עניין לשנות את העולם. כי זה התרבות הרוחנית ביותר היום שיש בעולם. זאת התרבות הרוחנית ביותר, האמת היא לא רק היום, בכל הדורות זאת התרבות היותר רוחנית. טוב, נמשיך. אמר הכוזרי, למה, יש השאלה שלך, אמר הכוזרי, וכי איזו הכרעה תיתכן במקום שיש מופת הגיוני? כלומר, אני לא מבין אותך, הרי אתה אומר שמה שגרם לאריסטו להאמין בקדמות העולם זה רק נטיית הלב, והלא מדובר פה בהוכחות, הוכחות פילוסופיות לוגיות. אמר החבר, וכי נמצא מעולם מופת בשאלה זו. גם מעולם לא הייתה הוכחה בתחום הזה, וגם לא תיתכן הוכחה, כפי שהוכיח אמנואל קאנט בספרו ביקורת התבונה הטהורה, ששאלת בריאת העולם וקדמותו זה אנטינומיה של התבונה. לא ייתכן שתהיה הכרעה בדרך השכל בשאלה הזאת. חלילה לאל מהיות דבר התורה סותר עדות דבר הנראה עין בעין, או דבר שהוכח במופת שכלי. יש היום אגב קצת נטייה לכיוון הבריאה, מבחינה מדעית, לא מבחינה פילוסופית, אלא מבחינה מדעית. יש יותר נטייה לראות את העולם כנברא, בגלל שגילו שיש לחומר גבול לקיום, יש גבול לקיומו של החומר, מה שנקרא מחצית חיים, כן? מה שבודקים בפחמן 14, רואים שיש גבול לקיום של אטום של חומר זה ואחר, כך שבסופו של דבר כל העולם כולו עתיד להיות מסה אחת גדולה של אטומים של מימן, כשגם לאטום המימן שאורך החיים שלו הוא ארוך מכולם, גם לזה יש גבול. כך שאם אתה רואה לפניך היום אטומים של מימן, זאת ראיה מוחלטת שהם נבראו, נכון? כי אם עדיין בחיים, אם אטומי המימן עדיין קיימים, סימן שלא נגמר זמן קיומם, והרי אנחנו יודעים שזמן קיומם מוגבל, אם כן זה יתחיל פעם. זאת ראיה לכאורה לבריאת העולם. ראיה כזאת כבר נמצאת אצל רבנו סעדיה גאון, אגב בסגנון אחר, אבל משהו קרוב לזה. אז מה יכול לדחות את הטענה הזאת? כי עוד מעט כולם יחזרו בתשובה, אני מפריד יותר מדי לדבר. יש היום תיאוריה חדשה האומרת שיש בריאה מתמדת. זאת אומרת, זה נכון שאטום המימן הופיע מן העין, אבל לא בו זמנית הופיעו כל האטומים כאחד. כלומר, לאורך זמן אינסופי, מדי פעם נבראים אטומים. זה החומר היולי, זה מה שאני אומר, זה גרסה מודרנית של תורת החומר היולי. כן, משהו כזה. אז לפי זה יכול להיות אינסופי גם, אבל כל פנים אנשי המדע היום באמת עומדים לפני שאלה כזאת של ראשית ההוויה, שזה באופן מפתיע הגיעו לדבר הזה, לא חשבו שזה יקרה. זה השמתם של כמה יהודים שפיתחו את התיאוריות האלה. כמה זה היהודים שעושים בה? כן. חלילה לאל מהיות דבר התורה סותר עדות דבר הנראה עין בעין, או דבר שהוכח במופת שכלי. זה משפט מעניין מה שאומר. אם יש משהו שהשכל הוכיח, התורה לא תעמוד נגדו. נכון? מה?
התורה
לא, הוא אומר, אם הייתה באמת הוכחה שהעולם קדמון, אז אנחנו היו מתנגדים לזה.
לא, אבל יש פה הבדל, יש עדות. התורה פעם לא תטען שאין עלים על העצם. אבל אם אני אתן איזה משהו שאני אפותח, זה לפי שכלי, לא משנה כמה שאני אהיה חכם, עדיין זה שכל שבן אדם שהגיע.
זה לא מה שהוא אומר. זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר שאם תהיה הוכחה על פי השכל שלך, אבל הוכחה שאין פרחה עליה, אנחנו נקבל את זה. גם אם זה היסטורי דברי התורה. זה מה שהוא אומר.
אבל
כפי
שחשבתי
את זה לבד. גם לא יכולים להיות. כי התורה לא עושה כדי מה שהמדע עושה. או? לא, כי רוצה לומר, זה שאני לא מקבל את אריסטו, זה לא בגלל שאני מתעקש נגד השכל. אלא כי באמת, אם היה משהו שכלי, אני הייתי מקבל. זה כמו שכותב רבינו שמואל בן חופני גאון, לא נבטל אמיתות דבר, לא נקבל אמיתות דבר שבאו ראיות בביטולו רק משום שאמרו אחד הקדמונים. לא נקבל אמיתות דבר שבאו ראיות בביטולו, כלומר אנחנו לא נקבל שדבר מסוים הוא אמת אחרי שיש לנו הוכחות שזה לא אמת, רק משום שאמרו אחד הקדמונים. המון ספרים מתחילים בפסקה הזאת. כן, לא ראיתי. אני ראיתי את זה רק אצל רב שמואל בן חופני. כן? זה בהוצאת מוסד הרב קוק בפירושו לתורה, עמוד תקכ"ף. שרוצה לדעת. שם הוא כותב את זה. כן. אז זה רב, וכי נמצא מעולם מופת ישראל. חלילה לנו מאל. חלילה לאל מיות דבר התורה סותר עדות דבר הנראה עין בעין ודבר שוכח ומופת שכלי. אמנם הוזכרו בתורה ניסים שיש בהם שינוי סדרי בראשית, אם בדרך בריאת עצמים או בדרך הפיכת עצם לעצם, למשל מטה הפך לנחש, אך כל אלה לא באו כי אם להורות על כך שבורא העולם מרצון יכול לעשות כל אשר יחפוץ וכל עת שיחפץ. אולם מה?
המעשים האלה שני.
כן.
לא סופר בצמא שרן עושה, זאת אומרת, זה שבן אדם ראה מולו את מעמד הר סיני, זה רק ים סוף, זה לא מונע ממנו את הבחירה.
בוודאי שזה מונע. זה כפייה. אולם שאלת קדמות העולם, לכן יש באמת גם נטייה לשכוח את הדברים האלה. כשהתורה אומרת תזכור, כן, רק ישמר לך ושמור את נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסור מלבביך כל ימי חייך, יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. כלומר התורה אומרת, אתה רואה, היה מאורע חזק, נכון? אז יש סכנה שתשכח אותו. כלומר דווקא הדבר שהוא טראומטי ועצום בנפש והותיר רושם חזק בנפש, יש נטייה דווקא להשכיח אותו. ודאי, לא רוצים לזכור דברים כאלה. כן, לא רוצים לזכור דברים כאלה, וזה הגיוני, אני מבין למה לא רוצים. מה? לא, נטייה ספונטנית. זה גם אנשים שהיו בשואה יודעים לספר לך את זה. כן, אנשים שהיו בשואה לא רוצים לדבר עליה וסוגרים את הסוויץ' לשנים רבות, ורק אחרי מאמצים רבים אתה מצליח להוציא מהם מה שקרה שם.
זה רצוני,
זה לא רצוני, זה ספונטני. לכן התורה אמרה זכור את אשר עשה לך עמלק, כי אתה עלול לשכוח. כן? בסדר, לא אמרתי שנסיבות מקיות.
זה דבר
שמשאיר
ראש,
הוא לא יכול לחיות. טוב, אולם שאלת קדמות העולם או בריאתו, שאלה שקשה לפותרה היא, וראיות שתי הטענות בה שוות. ומה שיכריע לצד הבריאה, אז למה אנחנו מכריעים שהעולם נברא? הוא הקבלה מאדם, מנוח וממשה עליהם השלום, עדות הנבואה שהיא נאמנה מעדות ההיקש ההגיוני. ועם כל זה, עכשיו יש פה תוספת שדיברנו עליה גם פעם שעברה, רק אתם אמרתם שלא למדנו. אילו ראה האדם המאמין בתורה הכרח הגיוני בדעה על יולי קדמון בצירוף בצירוף לדעה שלעולמנו זה קדמו עולמות רבים. לא היה בכך איש בשום, משום פגם באמונתו שעולמנו זה נתחדש רק בזמן מסוים, ושראשוני האנשים בו היו אדם ונוח. כלומר, לא אכפת לנו שתגיד מה שתרצה על מה שלפני אדם הראשון ומה שאחרי ימות המשיח, תגיד מה שאתה רוצה. העיקר, אתה לא אמרת משהו שסותר את המבנה של עולמנו כפי שהתורה דיברה עליו, את אפשרות הנס. בסדר? גם הרמב״ם אומר במורה נבוכים, מדוע אני מאמין, למה זה חשוב מבחינה תורנית להאמין שהעולם נברא? כי אם העולם קדמון, הנס בלתי אפשרי. כך אומר הרמב״ם. ומכיוון שאנחנו יודעים שהיו ניסים ביציאת מצרים, אז זאת ההוכחה שלפי התורה העולם נברא. בסדר? כן.
עולם קדמון, עולם נברא, זה דומה למה ש... יש כאן אנשים שטוענים שקריאת ים סוף, כל האנשים שטוענים...
אז או שתאמר, אומר הרמב״ם, שתסביר את כל הניסים של יציאת מצרים בפירושים רעים, כך הוא אומר, פירושים רעים שהם דמיון גמור כפירושי הערביים. לא שצריך להגיד שקריאת ים סוף הייתה תופעת טבע וכל מיני דברים כאלה, אבל אי אפשר לקבל את זה, זה לא סביר, זה לא מסתדר עם הטקסט המקראי. לכן אומר הרמב״ם, אילו הייתה לפילוסופים הוכחה שהעולם קדמון, הייתה נופלת כל התורה כולה. ואילו הייתה לנו הוכחה שהעולם נברא, על פי השכל הכוונה, היינו מבטלים בזה כל אשר פקרו בו הפילוסופים. אבל מה אפשר לעשות, אומר הרמב״ם? ששאלה זאת היא מחוץ לתחום השכל האנושי, ואין לנו לסמוך בזה אלא על עדות הנבואה, על דעתו של אברהם ושל משה רבינו. וזה אומר דבר, זה אמונה. עכשיו מעניין, הרמב״ם אומר, יש בכל זאת, אחרי שהוא אומר את זה, הרמב״ם אומר, אבל בכל זאת יש לי קצת ראייה שהעולם נברא. מה היא? כי הרי אם אני אומר שהעולם נברא, זה פירוש הדבר שהעולם הוא פרי של רצון. ואם נאמר שהעולם קדמון, אז העולם הוא לא פרי רצון, אלא פרי חוכמה, וחוכמה קבועה שווה, נכון? ללא שונות. הוא אומר, וכשאנחנו מסתכלים בכוכבים, אומר הרמב״ם, אנחנו רואים שיש מקומות ברקיע שיש ריכוז של הרבה כוכבים, ומקומות אחרים ברקיע ריקים מכוכבים. זה סימן שיש פה מישהו שהיה מעוניין שפה יהיו הרבה כוכבים, ופה מעט כוכבים. אם כן, זו קצת ראייה שיש רצון שעומד מאחורי ההוויה.
עולם חייב להיות סימטרי?
כן, אומר, עולם קדמון חייב להיות סימטרי.
אבל היום הייתה לו בעיה.
כן, כך אומר הרמב״ם. עכשיו, כמובן, כל השונות שהוא ראה זה בגלל שהייתה לו תמונה של אסטרונומיה לא נכונה. אבל זה לא כל כך פשוט מה שאתה אומר היום. למה היום הוא היום אומר אחרת? כי יש אחידות של פיזור הכוכבים, נכון? מה, הגלקסיות מפוזרות, באסטרופיזיקה אנחנו אומרים שהגלקסיות מפוזרות באופן אחיד. אבל זה לא כל כך פשוט. יש היום, עסקו במדידות. מדידות של הקרינה היותר קלה שיש במציאות, שאמורה להיות שריד של המפץ הגדול. בתיאוריית המפץ הגדול יש איזושהי בעיה. כיצד נוצרה השונות? הרי אם בהתחלה הייתה איזו ספירת חומר אחידה, מה יצר את השונות? כן, את הגבישים בתוך הספירה הגדולה הזאת. עד שפה יש גלקסיה ופה יש ריק. מה קרה? טוב, אז באמת מחפשים איפה יש בתוך ההוויה חוסר אחידות בקרינה, באורכי הגל של הקרינה הנמוכה. אז מדדו, פעם מצאו חוסר שישה מינים, אמרו, הנה, פעם שישה. אחר כך מדדו יותר טוב, כן, קרינה יותר בסיסית, מצאו אחידות. אבל כדי להכריע בשאלה הזאת נצטרך למדוד רמות של קרינה שבאופן מהותי בלתי ניתנות למדידה. שוב, מבחינה מדעית, שאלת הבריאה או אי הבריאה על פי הרעיון של הרמב״ם גם כדי להתברר כבלתי ניתן להכרע. כלומר, אנחנו לא יודעים בוודאות עד כמה העולם סימטרי ועד כמה הוא הסימטרי. מה קרה? אז זה לא נכון מה שאני אומר? טוב. ועם כל זה, אני אומר אותה, אילו ראה אדם המאמין בתורה הכרח הגיוני בדעה על יולי קדמון, מה זה זאת אומרת יולי קדמון? שהקדוש ברוך הוא אמנם מחדש את הצורות יש מאין, אבל החומר הוא בעצמו חומר יולי קדמון.
לא זה העין פה.
מה? העין של הצורות.
לא,
חומר יולי זה לא דבר עם צורה, גם החומר היולי זה דבר מאוד דק. רק זה אומר שמחוץ לאלוהות, מאז ומעולם, ישנה איזו הוויה נוספת שעליה הקדוש ברוך הוא פועל ויוצר את הצורות. זה מובא בגמרא, לא במדרש, פילוסוף אחד אמר לרבן גמליאל, צייר גדול הוא אלוהיכם, אלא שמצא לו חומרים טובים, תוהו בוהו חושך תהום. זה תורת היולי הקדמון, זה השיטה של אפלטון. אז יש מחלוקת בין המפרשים האם השיטה הזאת היא כפירה או לא. לדעת הראב"ד זו כפירה, לדעת הרמב״ם ורבי יהודה הלוי אין בזה כפירה, ולדעת הרלב"ג זאת האמת. אז כשרבי יהודה הלוי כתב את זה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד לעולם את נשמת הרלב"ג כדי לראות איך יצא חכם מישראל שיטען את הטענה הזאת. בסדר? נכון, אני יודע שאמרתי את זה שוב, אבל מכיוון שאנחנו מביאים את אותו החומר, אין שום סיבה שאני אשנה את הניסוח. כן,
הטענה של
הרלב"ג
היא שיש משהו מלבד השם.
נכון, ועל זה המהר"ל עלה על הבריקדות וירה בתוכי מימן כבדי נגד שיטת הרלב"ג. טוב, פסקה סמכת. עכשיו אנחנו עוברים לנושא חדש. אמר הכוזרי, לפי שעה, זה לא טוב? זה מה שאמרת? מה נעשה? אין לך קסט. אמר הכוזרי, לפי שעה די לי בטענות האלה שהן טענות מספיקות בשער הזה, כלומר במאמר ראשון. הוא יודע את המבנה של הספר. אם יערכו ימי חברותנו, עוד אשוב לבקש ממך כי תביא לי ראיות חותכות. כלומר, מאמר חמישי. חזור אפוא להמשך סיפורך וספר לי, איכה נתיישב בדעתכם הדבר התמוה הזה, שבורא הגופים והרוחות והנפשות והשכלים והמלאכים, אשר הוא מרומם ומקודש, וניסה מכדי שישיגוהו השכלים, כל שכן החושים, יש לו התחברות עם בריאה שפלה זו, מאוסת החומר, האדם, הג'וק הזה? אמנם בריאה זו נפלאה בצורתה, אך הלא גם בקטן שבג'וקים יש מפליאות החוכמה מה שנדעת יכולה לעמוד עליו. שמה? כן, שמה, כן, גם כן. שמה הפילוסופים אומרים, לא יכול להיות שריבו אילו שלא אילם, שהוא כזה גבוה מעל גבוה שומר, היא אכפת לו מן הנמלה הזאת, האדם. זה לא קשור לרלב"ג. לא, את הרלב"ג אפשר לפרש אחרת. לגבי ההשגחה שהרלב"ג אומר שהקדוש ברוך הוא משגיח בכללים ולא בפרטים. זאת לא הכוונה. כי הרב קוק מסביר שהרלב"ג התכוון לומר שההשגחה של הקדוש ברוך הוא על הפרט היא באופן אחר מאיך שאנחנו תופסים. הפרט נתפס בהתכללותו בכלל. זה הכוונה של הרלב"ג. זה פירוש קוקיסטי לרלב"ג. כן? זה ניסיון להציל את הרלב"ג מאבון, זה גם משהו. כן. איזה פסקה? פסקה ח'. איפה זה פסקה ח'? כן, אין הנפש נוטה להודות, יש לה אלוהה התחברות, נכון? בסדר? עכשיו הוא שואל, טוב, זה מה שהוא אמר כדי לדחות את המוסלמי. הוא אומר, אתה מדבר על הנבואה, אתה צריך להוכיח לי את הנבואה. עכשיו, באתי לשמוע את היהודי, אני שואל את היהודי איך נתחבר לו הרעיון הזה. הרי למוסלמי לא הייתה תשובה אלא שככה היהודים אומרים. אז עכשיו בסדר, אז עכשיו הוא בא ושואל את היהודי, נו, מה אתה אומר לי? אמר חבר, די לי בדבריך אלה שלא יצטרך להשיבך ברוב דברים. חוכמה זו, הדרושה לבריאת הנמלה למשל, האם תייחס אותה לגלגל השמיים, או לכוכב, או לזולתם, ולא לבורא בעל היכולת השם שיעור לכל נברא, נותן לכל דבר חוקו ללא תוספת ולא לחיסרון? כן, מי עשה שהג'וק נראה כל כך נפלא? הקדוש ברוך הוא. אז אם הקדוש ברוך הוא אכפת לו מן הג'וק, קל וחומר שאכפת לו מן האדם וידבר איתו. אבל הכוזרי והלא כל זה מיוחס לטבע. שהמושג טבע הוא מושג מאוד מעניין. זה תרגום מן הערבית. כן, בערבית אומרים הטבעה. עכשיו, המושג הטבעה זה תרגום של הלטינית נטורה, שהוא תרגום של היוונית פיזיס. מזה הביטוי פיזיקה. כן? עכשיו, המושג הזה לא קיים ביד. כלומר, לא מצאנו, לא בתורה, לא בנביא, לא בכתובים, לא במשנה, ולא בגמרא, ולא בסבוראים, ולא בגאונים, את המושג טבע. המושג טבע הופיע בעם ישראל בערך במאה העשירית, כתרגום מן הערבית. כלומר, בזמן אחרוני הגאונים, כבר המושג הזה הידוע, והגאונים מתייחסים אליו. יש אגב תשובה של רבי גאון בנושא הזה. וגם רבנו סעדיה גאון מדבר הרבה על המושג הזה. אבל זה מושג שבא מעולם זר ליד. לא תמצאו אצל חז"ל, הטבע. יש טבעו של אדם, אבל הכוונה אופיו. יש לעומת זה, הביטוי שאתה מדבר עליו, מנהגו של עולם. זה כן מצב. אבל מנהגו של עולם זה משהו אחר. אם אני עובר מנהג, מה זה מנהג אצל בני אדם? הרגל, הרגל נעשה טבע. כן. כן, הרגלת לעשות כך, אבל יכולת לעשות אחרת. חכמים תבעו כך, חכמים יכלו לתבוע אחרת. היה זה דגם חדש, נכון? כן, חכמים יכלו לתבוע אחרת. אז גם כשאדם מתרגל, יש לו מנהג, הוא התרגל באופן מסוים, יכול היה אחרת. מנהגו של עולם, זה הכוונה שהעולם תפס את המהלך הזה בדרך כלל, אבל לא שיש הכרח מהותי שזה יהיה כך. יש על זה מחלוקת גדולה בין חכמי הפילוסופים. יש שתי אסכולות בעידן המודרני. האחת מכונה בשם השיטה הפרגמטיסטית, והשנייה נקראת השיטה הרציונליסטית. השיטה הרציונליסטית מצויה אצל הפילוסופים הלטינים בדרך כלל, והפרגמטיסטים אצל האנגלוסקסים. ויליאם ג'יימס למשל. ויליאם ג'יימס אמר, אין דבר כזה בעולם טבע. זה לא נכון, לא קיים. כלומר, באותה מידה שהשמש יכולה לעלות במזרח, היא יכולה לעלות בצפון. היא יכולה גם לצאת מהכיס שלי. היא יכולה גם לא לעלות. כלומר, אין שום הכרח שהדברים יהיו כפי שהם הינם, אלא תמיד ראינו כך, אבל אין הכרח סיבתי. כלומר, זה כפירה בסיבתיות. המקור בפילוסוף האנגלי דייוויד יום, שהעלה סימן שאלה גדול מבחינה פילוסופית על כל מושג הסיבתיות. בסדר? עד כאן השיטה הפרגמטיסטית. השיטה השנייה, הרציונליסטית, אומרת שהטבע זה מהות המציאות. לא, זה בדיוק הפוך. הטבע זה דבר מוחלט. עכשיו, לפי שתי השיטות האלה, הנס הוא דבר בלתי אפשרי. לפי הרציונליסטים, כי מכיוון שהטבע הוא עצם המציאות, לא ייתכן ביטול למציאות, אם כן לא ייתכן הנס. ולפי השיטה הפרגמטיסטית, גם כן לא ייתכן נס, כי הרי אין טבע, והטבע הלו הוא שבירת הנס. אז מה תהיה דעת היהדות ביחס לשתי שיטות אלה?
יש
תרבי,
יש
נס. איך? אתה מתכוון לאלוהים ושדאי?
כן.
כן, לא הבנתי בהתחלה, זה היה... כן. אני חושב שזה אלילים יפנים. עכשיו... כן, זה קר. עכשיו, השאלה, איך להסביר את זה? כלומר, מה נאמר על מהות הבריאה? אתה צודק. היהדות אומרת, יש טבע ויש נס. השאלה, איך נבין את זה? במעשה בראשית, התורה מספרת כך, שבמשך שישה ימים, הקדוש ברוך הוא ניהל את העולם לפי השיטה של ויליאם ג'יימס. נכון? כלומר, לא היה טבע למציאות. הכל משתנה כל רגע ורגע. וביום השבת, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם לפי השיטה של דקארט. נכון? שהעולם קבוע. אז מה זה אומר? אם הקדוש ברוך הוא היה בורא לך תחילה את העולם כמו ביום השביעי, אז היה אומר שטבע המציאות זה הטבע, שמהות המציאות זה הטבע, ואז אי אפשר שיהיה נס. אלמלא שהקדוש ברוך הוא עצר את היצירה בבין השמשות של יום השביעי, גם כן לא היה יכול להיות נס. אבל עכשיו שיש שניהם, אז זאת אומרת שאומנם יש סדר קבוע לעולם, אבל מכיוון שזה לא היה הסדר הראשוני, ניתן מדי פעם לשבור אותו. הנס. קריטריון לשבירה. אז בוא נבדוק. קודם כל, איך נקרא הטבע אצל חז"ל, לפי זה הבנו מנהגו של עולם. איך יקרא הטבע בשפה של התורה? יום השביעי. נכון? יום השביעי זה המסגרת של הזמן שבה הבורא מפסיק לברוא. אז על פי איזה קריטריונים הוא מחליט בכל זאת להתערב מדי פעם? על פי הקריטריונים של הלכות שבת, נכון? אם יום השביעי, כלומר ההיסטוריה האלושית, זה יום השבת שלו, אז מתי הוא מתערב? כשהוא רוצה לחלל שבת. ומהו היתר לחלל שבת? פיקוח נפש. יפה. זאת אומרת, כשיש פיקוח נפש של ההיסטוריה, אז ריבונו של עולם מחלל את השבת, הוא מתערב.
אבל הוא כבר ברא דברים ביום שישי שהם יוצאים לפועל ביום שבת.
מה? בין השמשות. לא, בין השמשות. מה זה בין השמשות? זה החדירה של היום השישי לתוך היום השביעי, ואז נברא הנס. לפי זה הבנת, כשיש נס בתוך עולמנו שהוא יום שביעי, זה סימן שהייתה התפרצות של היום השישי. אז מה הוא אותו תחום גבולי המאפשר לחדור מהיום השישי ליום השביעי? בין השמשות. ולכן גם בבין השמשות שלנו כל שבוע אתה רואה עד כמה שהזמן הזה ניסי. תוך 20 דקות אתה מצליח לעשות דברים שלוקח לך שעות רבות ביום אחר. זה הראיה שזה הזמן של הנס. אגב, יש מי שאומר, ראיתי פירוש כזה, 10 דברים נראו בין השמשות. הנס הראשון בהיסטוריה היה הפסקת השמש בימי המבול, שהמאורות לא שימשו. והנס האחרון היה שנקדימון בן גוריון עצר את השמש, מובא בגמרא, נכון? אז כל הניסים היו בין השמשות. יש שם השמשות האלה. כן, מה אתה אומר?
אני לא יודעת אם זה
נכון,
אבל הבנתי
שאלו, אני
לא יודעת אם זה
גישה ביהדות,
או שפורט שנס,
וגם
זה דבר
טבעי,
אז השאלה
בעיתוי שלו. זה לא גישה ביהדות.
זה לא גישה
ביהדות?
לא.
בסדר? הלאה.
בניסים הקטנים של האנשים הסתים לימים,
אז זה ניסים קטנים, זה לא בגדול. לעצור את השמש, היית מישהו שעוצר את השמש? אמר הכוזרי, הלא כל זה מיוחס לטבע. זה מה שנאמר באחת הפרסומות, תבעול בדיוק כפי שהטבע התכוון. זה סוג של אלילות, זה כפירה בעיקר הביטוי הזה. כן, הטבע לא מתכוון. כלומר, זה בעצם המצאה יוונית, שישנה איזה מין ישות אמצעית בין האלוהים לבין היחיד. הטבע כמין סופר אלוה, איזה מין מכלול, מערך של חוקים, חוק ברזל, שעל פיו העולם מתגלגל. אתם מבינים את המקור האלילי של המושג טבע לפי זה. בסדר? מנהגו של עולם זה משהו אחר. הכוונה, זהו הסדר הקבוע שניתן לחקור מבחינה מדעית, ניתן לחקור מהו מנהגו של עולם. אבל לקרוא לזה הטבע, זה, יש בזה בעיה. כאילו יש פה ישות עצמאית שתופסת את מקומו של האלוה. בסדר? ולא שם הוויה. אלוהים בגימטריה הטבע. אלוהים זה לא השם. השם הוא האלוהים, לא האלוהים הם השם. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים. השם בעל הרצון הוא כל האלוהים האלה שאתה רואה לפניך. זה ההתגלות של שם הוויה. אבל אם אתה אומר האלוהים הם השם, כמו ששפינוזה אמר, אז אין לך כבר טרנסדנטליות, אין לך בעל רצון חופשי מאחורי הכל, אין מוסר ממנו. שאלוהים בגימטרי הטבע זה מובא לראשונה, נדמה לי, על ידי רבי יוסף ג'קטיליה, תלמידו של רבי אברהם אבולעפיה, דור וחצי אחרי הרמב״ם. אלוהים בגימטריה הטבע. ראיתי על זה מחקר פעם. מישהו חקר, מי הראשון שאמר את הדבר הזה.
לא,
מה
הוא
גם
שלא
נוכל
להגיד בטבע ולא...
אז זה בדיוק משהו דן.
לא, אבל...
למה?
זה נוצר, הוא שואל אותו על הטבע. מה מוביל אותו להגיד שזה טבע? הוא הוכיח לו קודם כל אלוהים, ופתאום הוא מגיע לו טבע.
נכון. אז זה מה שהוא שואל, הוא יענה על זה. הוא יענה על השאלה שלך, בפסקה עין הוא עונה. בסדר? יש איזה סיבות עמוקות, אנחנו נגיע. אולי שבוע הבא. מה?
מהלך הספר התחיל בתור זה שמישהו פנה על החוזרים, אמר לו שהמעשה שלו לא רצוי, אבל הכוונה שלו רצויה. אבל אם יש טבע, אז שוב פעם, אז...
לא.
הוא בא ותוקף את החבר עם טבע. אבל אם הוא תוקף את החבר עם טבע, אז הוא תוקף בעצם את הרעיון שבכלל הוא הזמין את החבר, נשאול אותו.
נכון, נכון. כי הרעיון עלה לו בראש, עכשיו הוא רוצה לבדוק אותו בבחינה אובייקטיבית. אוקיי? הוא לא מאמין ברעיון. כלומר, הופיע אליו מלאך, זה גורם לו שאלות. עכשיו הוא רוצה לדעת אם בכלל יש דבר כזה, מלאכים, נבואה, וכו'. מניין אחר. טוב, עד כאן רעיון. שבוע הבא זה ל"ג בעומר, יש שיעורים.